אז הגדרת בורר זה לקחת דבר, לעשות פעולה. הגמרא אומרת, זה מה שנקרא לברור לאוצר. לעשות דבר שלא נצרך. פעולה שלא נצרכת. ופעולה שנצרכת ומותרת רק שהיא דרך אכילה. וזה יש גם ביד וגם לאלתר. זאת אומרת, משהו נחשב הכי אכילה, הכי קרוב לאכילה, אין בו בורר. מה שרחוק מאכילה, יש בו בורר. זה ככה.
אבל זה הכי
לא, זה לא, לא. אם אפילו שיש לי המון פסולת, דרך האכילה זה לקחת את האוכל עצמו. גם אם זה עבודה קשה. להתעסק עם הפסולת זה לעשות, זה המיותר. גם שזה לכאורה נראה פרחה, אבל בהגדרת התורה זה להגיע למגע של האוכל. זה הסברה.
אז כשאנחנו עושים את זה יפה, זה סתם פרחה? זה סתם
אכילה? כי מה שהתארנו לנו זה דרך האכילה. לפעמים דרך אכילה זה, נגיד ביום חול, שאנחנו אולי מסירים את הפסולת, זה למשל ביום טוב, זה בורא ביום טוב. אבל מה שהותר בשבת, רק משהו קונקרטי לאכילה. מה שיכול להיראות בתור, שזה יכול להיות שלב שהוא אולי פרקטי לאכילה, אבל יכול להיות שאדם רק מסיר את האוכל ולא בהכרח אוכל, זה בשבת בורא. אולי נדבר קצת על ככה, באווירת יום ירושלים, או באווירת שבת בירושלים. בכל ערב אנחנו אומרים את ברכת השכיבנו. שברכת השכיבנו זה ברכה שתקנו אותה לשמירה. סייר ממנו. דבר, חרב, חולי, צרה, רעה. ואז שומר את עמו ישראל בסוף, כי למה? כי בלילה, חזר אומרים, לילה זה זמן של פורענות, לילה זה זמן של גלות. במשל, לילה זה ודאי פעם, גם היום, ודאי פעם, זה היעדר מוחלט. ודווקא בלילה, חכמנו תקנו לנו ברכה, כדי להישמר מהמזיקים. אבל בשבת, מה אנחנו מברכים בהשכיבנו? לא מברכים את הברכה. מה מברכים בשבת? מה מברכים? שלום, פורס, סוכת, רחמים ושלום, על עמו ישראל ועל? מה זה קשור? ברכה לשמירה, אז תגיד לא צריך שמירה, לא צריך שמירה. אז למה פה, למה ירושלים פה? מה זה קשור פה לירושלים? בא לירושלים אמן. אז זה באמת דרוש התבוננות. ויש משהו בירושלים ודאי שהוא רומם אותנו מעל הפגעים. כן? אדם מתי הוא מה שנקרא מועד לפגעים? מתי שאדם ככה, הרב בניה כותב, אדם מתי הוא חושש לפגעים? מתי שהוא לבד, מתי שזה בלילה, מתי שהוא טיפה, יש בו איזה חשש, זה מתייצר על ידי שהוא מרגיש חוסר ביטחון, או חוסר ודאות, או בדידות, ואז כתוב שהמזיקים בום נוחתים עליו. לכן בהגמרא שם בפרק 9 בברכות אומרת שאדם נכנס לעיר והוא חושש. הרי מה זה עין הרע? שם הרב מסביר סוגיה גדולה שם, ולמדתם אותה בברכות בפרק 9 על עין הרע. מתי אדם חושש לעין הרע? מתי אדם לא חושש, אלא מתי הוא פתוח להיזק של עין הרע? מתי שהוא מפחד, מתי שהוא מרגיש שאולי אני לא בסדר, אולי הנה הוא מסתכל עלינו פה, הנה שם, בום. אדם שיש לו ביטחון, יש לו ודאות, יש לו אמת, זה לא צריך לפחד. לא מפחד. ויש משהו דווקא בירושלים, בוודאות של ירושלים, באמת שירושלים טובעת מאיתנו, זה העמידה, התוקף, המוחלטות שבסופו של דבר אפשר הרבה, מה שנקרא, הרבה לדבר והרבה לדמיין, אבל איפה ירושלים מפוצצת את הדמיונות? כי ירושלים מעמידה אותנו עם עצמנו בצורה היותר שלמה שלנו, עם מי שאנחנו. ולכן דווקא במפגש של ירושלים, אולי בדור שלנו, זה אולי בנה באומה, בנה באומה, רב לחם מדבר על זה הרבה בירושלים, בנה באומה בגרות, שהרבה פעמים לא ידענו איך לעכל את המדרגה הזו, גם עשינו הרבה שטויות, אבל זה תובע את הבגרות. יש את השלב הראשון, שזה השלב של הלידה, ההתגברות, ההתנערות האנושית, הפשוטה. אבל ירושלים זה קומת הדעת, קומת העצמיות שלנו. ובעצמיות שלנו, אנחנו חייבים להיות מי שאנחנו. ולהיות מי שאנחנו זה עבודה גדולה. וזה הביטחון הכי גדול, כי אדם שהוא מודע לעצמו, ער לעצמו, הוא, קדוש ברוך הוא, נוכח איתו, נמצא איתו, אז אין ספק שהוא, זה מדרגת ירושלים. ומזה גם הפרשה שקראנו. ראינו אז את העניין של חוקותיי תלכו, אבל יש גם בהמשך בפסוקים, שאחד הברכות הם מהם? שהקדוש ברוך הוא, והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים. מה זה? זה מדרגה מאוד גבוהה. שאדם הולך, והקדוש ברוך הוא מתהלך איתו. מה זה מתהלך איתו? מתהלך איתו זה, הוא סמוך, הוא בטוח, ביטחון גמור. שמה? שזה האמת וזה הדרך. ורואים את זה, אני ראיתי את זה בירושלים, לראות את זה במזרח העיר. זה צריך עוצמות כאלה. בסופו של דבר, רואים את זה היום, לצערנו החולשה הזו, חוסר ודאות הזו. שמיד, אין מה לעשות, ודאי עם הערבים. עם הערבים הם קולטים שהממשלה חלשה. כשאנחנו חלשים, מיד הם מתגברים ומתאמצים ומפגעים. ברגע, זה דבר הכי פשוט שרואים אותו בהיסטוריה. ברגע שעם ישראל הוא שייך לרוח, שייך לוודאות, שייך לאמת, הוא בגאון אומר את הדברים, פוגש את הדברים, את האמונה הגדולה, את הוודאות, את השייכות, בסוף לגויים יותר טוב. מה זה עושה הדבר הזה? עוד לא הבנתי. זה מה זה עושה? את צריכה רמקול? וזה משפיע? זה עוזר? זה, כי אני לא הרגשתי שזה הולך לאנשים. שזה, טוב, זה בלי קבלים. זה הוודאות וזה האמת שלנו, וזה היום, היום הזה בעזרת השם. יום ירושלים, ואני שתמכות לירושלים בעזרת השם, הלכת בהודעה גדולה, בתפילה גדולה, באמת גדולה. וזה בסופו של דבר, כי המלחמה על ירושלים זה מלחמה על העצמיות, על הקודש, על מי שאנחנו. כשנהיה יותר שייכים למדרגה הזאת, אז אין ספק שהמציאות תהיה הרבה יותר פשוטה, הרבה יותר ברורה, והחידוש גם לגויים תהיה הרבה יותר טוב. זה שהגויים, הערבים, הם מזהים את החולשה שלנו, בסוף גם להם זה לא טוב. כי הם גם, מה שנקרא, מאבדים את הצפון, את הכיוון שלהם. שלנו יש ודאות, גם לגויים יש טוב. בעזרת השם, שנזכה שהיום ירושלים הזה, בעזרת השם, יביא לנו ברכה ועצמיות גדולה, ובאמת חשבון גדול לברר לנו ומתוך כך שנזכה, כמו שנקרא כל שבת, סוכת רחמים ושלום. סוכה, תמיד שאנחנו מזכירים את הצמד הזה של הסוכה, זה שזה ההגנה הכי גדולה. זה כמו ענני כבוד, כמו חג הסוכות, שהמפגש שלנו עם ירושלים בסופו של דבר זה עם השמירה הרוחנית, הגדולה, העליונה, שיש פה חופף עלינו, הוא מגן עלינו. אבל הוא רוצה שאנחנו רק לתת את הלב, שזה אומנם הרבה, אבל זה העיקר. זאת אומרת, לתת את הלב, לתת את השייכות שלנו אל ירושלים, את הוודאות הזאת, המסירות נפש הגדולה הזו, ומתוכך אנחנו ראויים להגנה שלמה וגדולה בעזרת השם סוכת, רחמים ושלום. אז אנחנו מתקדמים במוקצה, אנחנו ראינו כלי שמלאכתו לאיסור, כלי שמלאכתו להיתר, נכון? דיברנו על כל מיני ספסלים ודברים כאלה שסתם להזיז אותם, זה בעיה, רק לצורך, אז חשוב לזכור את זה. אנחנו מתקדמים למוקצה, זה החלק השלישי, מוקצה מחמת חסרון כיס. שהגדרת המוקצה הזה זה דבר יקר, לא רק יקר אלא גם שצריך שתי תנאים, שמקפידים עליו שלא להשתמש בשום שימוש אחר מעבר לשימוש הזה. זאת אומרת, מצלמה מאוד יקרה. בדרך כלל, אדם נזהר שאת המצלמה מיד הוא שם בנרתיק, מרים מהילדים, הוא לא ישתמש עם זה, לא יודע מה, לשים את זה, שלא איפה לא דפים, כמה שיותר הוא משתדל להרחיק את הדבר הזה מהילדים. והמוקצה זה יותר חמור מהחמורים. זאת אומרת שאם הזכרנו שכלי שמלאכתו לאיסור הוא מותר לצורך גופו ומקומו, את המוקצה מחמת חסרון כיס אסור להזיז, ודאי לצורך גופו אסור, כי אתה לא משתמש בו מעבר לשימוש שלו, כי הרי השימוש שלו הוא שימוש אסור, אתה לא מצלם בשבת. אז ממילא גופו, אתה לא תשתמע, אתה אין לך שימוש אחר מעבר לשימוש הזה, וגם מקומו, זאת אומרת, אם יש מצלמה על השולחן, אסור להזיז. דוגמאות של הדבר, זה מופיע בגמרא, זה מופיע גם בהלכה, סכין של מילה, סכין שמאוד נזרים באדם, לא לוקח אותה לחשוב את הגזר או דברים כאלה, כי זה פוגם אותה. מחשב נייד, כלי נגינה יקר, שמה יש לך לעשות איתו מעבר לנגן איתו? אתה לא שם אותו, משתמש בו בתור, לא יודע, משהו אחר. מסמכים יקרים, כרטיס אשראי, גם שטרות של כסף. לא, זה חסרון כיס, אתה לא משתמש בסתם דברים. אבל הגדר הוא גדר סובייקטיבי. תלוי באדם. כן. זה ראינו שבוע שעבר. מה אמרנו שבוע שעבר על זה? אם הוא מגלה שיש לו מוקצה בכיס, מה אמרנו? שלפי הספרדים הוא ילך הביתה מתי שהוא לא דחוף וישים את זה, יזרוק את זה בחדר שינה שלו. לפי האשכנזים, בגלל שזה דבר מאוד, אם זה 20 שקל לפי האשכנזים, יזרוק מיד ויאללה. עד מוצא שמי שימצא, ימצא. אם זה קצת דבר יותר יקר, נגיד 200 שקל, אז מה? אז הוא ימהר להגיע למקום מסתור ויזרוק אותם שם. אם זה 100 שקל או 50 שקל, תלוי בבן אדם. יש בן אדם שבשבילו 50 שקל זה הרבה כסף, זה הפסד מרובה. בהרבה דברים זה ככה. הגדרה של הפסד מרובה זה הגדרה סובייקטיבית. בהרבה דברים, למשל בדיני תערובות, זה תלוי באדם. יש בן אדם שהוא הולך למסעדה, שם טיפ למלצר 100 שקל. בשבילו 100 שקל זה כלום. אז הוא לא יכול להגיד, הנה עכשיו יש לי 100 שקל, זה הפסד מרובה, אני ארוץ הביתה, אם הוא אשכנזי. יזרוק במקום. כי הוא בקטנה. ויש בן אדם שמה? שהוא שמיניות, הוא לא יביא למלצר 20 שקל. כי זה הרבה כסף, למה שייתן לו? הוא מרוויח כסף. אותו דבר. אם זה אוזניות, אני יודע שהם יש אוזניות של 600 שקל. משהו בלוטוס טוב, עם מכסה כזה, כיף לפתוח אותו, מכסה לבן כזה. זה הפסד מרובה. זה לכולם, מה אדם, אם זה הספרדי, הוא יכול להמשיך ללכת עם זה, ובהזדמנות הוא ילך הביתה, ישים את זה, כי זה כבר נמצא בכיס, זה כאילו הוא לא סוחב את זה, זה דרך אגב נסחב אצלו. אבל אשכנזים יותר החביאו בזה, אז אם זה אשכנזי, הוא ילך, או שימצא לו איזו פינה וישים אותם שם, או שיזדרז הביתה, לשים אותם בבית. אבל אם זה אוזניות של 15 שקל, תעיף אותם מהכיס. ככה האשכנזים, מעלם, כן, זה בשבילו גם הפסד, גם אוזניות פשוטות, זה הפסד, תלוי בבן אדם. תלוי בבן אדם. הנה, שהיינו ברובע, היה להם 12 שקל. אמרתי להם, תעיפו. תעיף. כי זה בסופו של דבר, בסדר, יש דבר כזה. כן.
יש לי, אני פעם בשבת כבר בישיבה, ואז תגיד שיש לי בכיס 100 שקל. אז שמתי את זה בצד, וכאילו כאן תכננתי שבמוצש.
יפה.
זה, אבל זה לא לשם לתכנן.
לא, זה לא לתכנן. תכנן זה, הכי מכל זה שאתה יכול לתכנן, זה אני עושה במוצא שבת ככה, ויסע ויחזור ויביא. אני שם את זה בספר ו... ולהשיג את זה, זה קשה קצת, לא? במוצא שבת, אלא אם כן שקשרים. אבל אם אין קשרים זה מסובך להוציא את זה משם. מסובך. זה אולי שווה, לא יודע. לא יודע. אז דברים כאלה, שזה מוקצה, זה תלוי באדם. הנה, היינו, למשל פלאפון. פלאפון, אם הוא אייפון, אז תלוי בבן אדם. כי יש בן אדם שמבחינתו, טלפון, הוא קונה, הוא קבל מעבודה טלפוני, או כל חודשיים מחליף, כל גרסה הוא מתקדם. אז בשבילו פלאפון הוא לא חסרון כיס. ולכן, אם הפלאפון הזה מצלצל לו בתור שעון מעורר בשבת, הוא יכול לקחת אותו, אמרנו זה צורך מקומו, כי זה כלי שמנחתו לאיסור, לשים אותו, לא יודע מה, שלא יצלצל בחדר אחר, לא יעיר את מי שנמצא בחדר. אם, הזכרנו דוגמה כזאת, אם אדם שם שעון מעורר בפלאפון, אם הפלאפון ובשבילו הוא מוקצה מחמת חסרון כיס, זאת הוא לא נוגע בו מעבר לשימושים, הוא שומר עליו, תיזהרו, עתיגו, עתיגו, זה, אז הוא גם יקר, אז אסור לו להזיז אותו גם לצור גופו מקומו, אסור לגעת בו, אסור, הוא מוחמד חסרון כיס. אבל אם מבחינתו הטלפון בסדר, ישפול, ישבר, נקנה אחד חדש, לא נורא, ככה הוא מתייחס אליו, ככה הוא שם אותו פה, שוכח אותו, מחזיר, לוקח, אז, והטלפון הזה מצלצל בשבת, שעון מעורר, הוא יכול להשתמש בתור שעון מעורר, ואז אם הוא מצלצל ומפריע, הוא יכול גם לקחת אותו בערב שבת, עוד שאמרנו, לאשכנזים עדיף מראש כבר לשים אותו במקום שלו, אבל במידה והוא שכח, אז הוא יכול לקחת אותו, לא יודע מה, מהשידה, להכניס אותו לחדר, והוא השעון מעורר, כמובן לא לכוון אותו, כן? ואז, בתנאי שהוא מכוון, יעיר אותו בבוקר, ואם יש חשש שהוא יעיר אחרים בחדר, אז מותר להזיז אותו, כי זה כלי שמלאכתו לאיסור. פה אמרנו בטלפון שהוא כלי שמלאכתו לאיסור. אבל אם הוא מוקצה מחמת חסרון כיס, שזה מוקצה חמור יותר, אז אסור גם לצורך גופו ומקומו. זאת אומרת, גם גופו הוא רוצה לקחת אותו להשתמש בו בשעון מעורר אסור, בלילה, וגם בבוקר הוא מפריע לו פה ולהזיז אותו מהמקום הזה, אסור. אז מה העצה? אז הוא לא מוקצה מחמת חסרון כיס, הוא חשוב, כן, הוא עולה 1,000 שקל. הוא עולה כסף. אבל אני מבחינתי לא מקצה לו מקום מיוחד. אני משאיר אותו פה, אני משאיר אותו שם, זה לא שאני שומע אותו במקום מסוים, שלא ייגעו בו, שלא ישחקו בו. זה בהרגשה של האדם. איך? כן, אבל לא סתם, שהוא לא מפריע לאחרים. בלילה, אבל אמרנו שלאשכנזים צריך מראש לדאוג שכמה שפחות למעט בגופו מקומו. זאת אומרת שאם זה בערב שבת, לזכור לשים אותו איפה שאני ישן. כבר. במידה והעבירו אותי חדר או משהו כזה, אז אני יכול לקחת אותו, לשים אותו בחדר שאני ישן, ואז הוא יצלצל ויעיר אותי. ואמרנו כל זה גם, אם הזכרנו את הדבר הזה, בפלאפונים, אני לא יודע, אולי יש חדשים פה, חדשים שם, שהתזוזה כמובן לא עושה להם כל מיני הורות וכל מיני רעשים, או לא יודע מה, נכון? יש דברים כאלה, נכון? שאם מזיזים אותו, הוא נדלק, או מראה שעונים, או לא יודע מה.
איך?
בטלפון? רגע, זה כמו שעונים כאלה, מה שנקרא שעונים כאלה שמודדים צעדים, נכון?
אם אתה הולך עם הטלפון, אז זה מודד לך גם בלי שזה מופעל, אז כאילו תמיד שאתה צעדים יותר.
וזה נצרח למה? לכלום.
בסוף?
עקרונית, יש שעונים כאלה שמודדים פה, מודדים שם, מזיזים דופק וזה. מה הדין אם מותר לשמש בהם בשבת? כמובן, לך תחיל להעדיף שלו. אבל במידה, ואתה לא מתייחס לזה. זה לא משנה לך, אתה, יש לך עכשיו 17 דופק או לא יודע מה, כמה שצריך להיות, אז אפשר, כי זה עובד מעלה ואין לזה שום משמעות, שום מטרה. איך, איך? כן, הוא לא עובד אוטומט, הוא לא עובד על... אבל יש כל מיני סוגים, יש מלא סוגים. יש מלא סוגים. יש מלא סוגי שעונים. אז מכמה, כמה, משהו למוחדת, לא? מישהו פעם שאל אותי אם הוא יכול להביא את הטלפון שלו למישהו שהוא יעשה לו צעדים ו... אז זה לא כזה... מה, כמה להזיז את הטלפון מפה לשם?
לא, מותר
שמישהו יביא לך צעדים. לא נראה לי. כי לא יש, והוא רוצה שהוא ירוויח לו, כי הוא לא במור, לא פעל. יאללה, שזה יותר מדי. מה, כמה, מה הוא יקבל? תיק של הכללית? מה כבר יתנו לו? שזהו, הוא ייכנס לספקות? לא נראה לי. לא נראה לי. כן.
אני רק רוצה
להבין, לכתחילה
מותר לי לחלק לשבת שעון בידיעה שאני אצטרך.
כן.
להזיז אותו?
כן. יש פוסקים שאוסרים את זה, אבל ראיתי שהרבה פוסקים לאחרונה יותר מקילים בזה. שעון מעורר, היום אין שעון עם מורים של פעם. פעם היה שעון מעורר של שבת. היום אין את זה. איך? כן, פעם זה היה, היום יש, כן, היום בפלאפון. איך נקום, מה, צריך לקום לתפילות. אז שמים שעון מעורר ומזיזים אותו. אם הוא מפריע, הוא מפריע למי שנשאר לישון. אבל אתם אומרים, יש עדיין את השעונים האלה? זמן. שעון מעורר רגיל זה לא, זה בעיה ל... להוריד אותו, אין דברים כאלה בכלל, יש עונה מעורר. אבל זה בעיה, כי זה בשבת, לתת לו מכה, לחבוט אותו.
אבל איך תראו דבר כזה?
שמה?
מותר לצטט בשבת?
כי הוא כלי שמלאכתו לאיסור. מותר לצורך גופו מקומו.
מה זאת אומרת כשמלאכתו לאיסור?
שהוא משמש גם ליתר. הפלאפון משמש גם לשעון מעורר וגם לחייג. שעון מעורר זה יתר. בגלל שאני לא מכוון בשבת. הוא משמש גם לשעון. הוא משמש אותי לכמה שימושים, כמו פעם היה שעון מחשב. זה גם שעון, וגם גם שעון היום, היום בשעונים של היום, יש הרבה שעונים, יש להם כל מיני פלאפונים, זה, קליטות, איך זה נקרא, בלוטוס זה, זה. אם אני מנתק את הבלוטוס, אין לי בלוטוס, זה משמש גם לאיסור וגם ליתר, מותר, ודאי שמותר לחתים, זה בשבת. אבל יש שם שעונים שעושים ככה, זה יכול להיות בעיה למשל. שעון שמזיזים אותו, והוא נדלק, זה בעיה. זה בעיה בשבת. אז לכן אמרתי, אם זה טלפון שהוא מגיב, אז זה בעיה. כשמזיזים אותו, אז אפשר לקחת טלפון ישן, ושהוא ישן מור, זה הכי טוב. מטילים אותו פעם בשבועיים, פעם בחודשיים. עובד רק בשבת.
אבל הוא גם נדלק כשהשעון מתחיל
לפעול. אז מה? לא מזיז. אני לא מפריע, אני לא מנתק אותו. אני לוקח אותו, שם אותו בתוך ארון בגדים, סוגר אותו ב... במכנסיים שם.
זהו, ומותר לי, נגיד, לשים את זה במקום ש... נגיד, שם שבא יצא את זה מתחת לספק, ויכול להיות שיושבים על זה אחר כך. זה מותר בשבת?
אין בעיה.
כאילו, לא שבא.
אין בעיה. אז זה מותר בשבת, כן.
רק בצפי להגיד את זה, מתי מותר, כאילו, לא הבנתי מתי מותר לי
אם הטלפון הוא מבחינתי הוא כלי שמלאכתו לאיסור, זאת אומרת אני מתייחס בתור כלי שאני משתמש בו גם לשימוש היתר וגם לשימוש איסור, אז הוא יותר קל כי הוא מותר לצורך גופו או מקומו. גם גופו אני רוצה לשמר בתור שעון מעורר, אז אני יכול לקחת אותו מהתיק שלי ולשים לי אותו ליד המיטה, וגם מקומו שהוא מצלצל בבוקר והוא עלול להעיר לאנשים אחרים, זה המקום הזה הוא מפריע פה במקום, אז אני מוציא אותו למקום אחר שלא יפריע. אבל אם הטלפון מבחינתי הוא יקר, יקר במובן הזה שאני מקצה לו מקום, אני לא משאיר אותו פה, משאיר אותו שם, אני מבחינתי הטלפון הזה אף אחד לא נוגע בו, תיזהרו, הוא עדין, הוא שביר, הוא רגיש, הוא עולה הרבה כסף, אז הטלפון הזה אסור לי להזריז אותו בשבת בשום מצב. לא צורך גופו, לא מקומו, ודאי לא יגנב, ייפסד, אסור לי לגעת בו. כי למה? כי אני מבחינתי מקצה אותו מדעתי לגמרי בשבת. כי מתי אני נוגע בו? רק שאני רוצה, מה? את השימוש שלו. ומה השימוש שלו? השימוש שלו זה איסור. זה כלי שמלאכתו, זה האיסור. והאיסור הזה הוא מוגדר בתור חסרון כיס. אז זה מוקצה שחזל גזרו בו חומרה גדולה. ואסור לגעת בו בשום מצב. הבאנו דוגמאות לחסרון כיס. כלי נגינה, כרטיס אשראי, מסמכים. ואמרנו תלוי באדם. אבל יש מחלוקת גדולה בין הספרדים לאשכנזים. האם המוקצה הזה הוא רק בכלים של איסור? זאת אומרת, צריך שיהיה, אמרנו שתי תנאים. גם דבר שהוא יקר, וגם דבר שמה אני מקצה לו מקום, שובר לו מקום. השאלה אם זה רק דברים של איסור. בינתיים הבאנו דוגמאות של דברים של איסור, כמו מה למשל? כלי נגינה, אסור לנגן בשבת. מחשב נייד מאוד יקר, לא יודע, דגם חדש, מצלמה. זה ודאי מוקצה מחמת חסרון כיס. השאלה מה הדין כלים יקרים אחרים, שאני מקצה להם מקום והם לא ייסו. כמו מה למשל? אם יש תמונה יקרה או איזה גביע מאוד יקר שאני מבחינתי מקצה לו, הוא לא אין בו ייסו בגביע הזה, אין ייסו בתמונה הזאת, מה הדין אם אני יכול לקחת את הגביע ולהזיז אותה? אז פה לפי הספרדים הדבר מותר, כי מוקצה מחמת חסרון כיס זה רק בדבר של כלי של איסור. גם אם יש כלי מאוד יקר שאני מקצה לו מקום, מותר לטלטל אותו, כמו גביע או כלים מאוד מיוחדים שהם רק בויטרינה למעלה, לא נוגעים בהם. שבת מותר. לאשכנזים אסור. כמו מה למשל? עוד דוגמה שמביא שמירת שבת כהלכתה, הוא מביא הכלים של פסח בשאר ימות שנה, הם מוקצה. כי אני מקפיד מאוד לא להשתמש בהם שלא בפסח. ולכן אם פתאום בשבת חסר לי איזה גביע, שמירת שבת אומר אסור לי לפתוח את הארון של פסח ולהוציא. כי זה חסרון, כי זה יקר מבחינתי, אני מקצה לו מקום, לא נוגעים בזה, יקר לאו דווקא אמרנו ערך של כסף, אלא יקר מבחינתי אני גם שם אותו, מקצה לו מקום, אז הדבר. זאת אומרת יש פה שתי נקודות. אז זהו, אז אני חייב לומר פה שתי נקודות. מה שהאשכנזים פה החמירו. אחד, זה, הגדרה הפשוטה היא דבר יקר, ואני מקצה לו מקום. לפי הספרדים רק דבר איסור. לפי האשכנזים גם לא דבר איסור, כמו תמונה יקרה, או גביע מזהה, או לא יודע מה. אבל גם הוסיפו עוד חומרה, הוסיפו אותה שמירת שבת, שזה לא כולם קיבלו את החומרה הזאת, שגם אם הדבר הזה לא יקר, ואני מקצה לו מקום, הוא מוקצה. אבל זה חומרה של השמיכן הזכרתי, ואמרתי, זה שמירת שבת. לא כל האשכנזים קיבלו את זה, רק תבינו שיש איזה חומרה כזו של שמירת שבת. אבל הגדרה פשוטה זה צריך להיות יקר, מקצה לו מקום, לפי הספרדים רק דבר איסור, לפי אשכנזים גם דבר יותר, כמו תמונה יקרה מאוד. אם נפלה מהקיר, אסור להחזיר אותה לקיר, להקיר. כי היא מוקצה, חמת חסרון. לא נוגעים בה, אז מה פתאום עכשיו תיגע בה? כן. תראו, באופן פשוט מותר, אבל אמרתי ששמירת שבת מחמיר בזה. זה לא המשתבר, זה שמירת שבת. שתבינו, יש חובה כזו. לא, רוב הפוסקים אומרים שמותר, ודאי הספרדים. כן. לא, בגדי לבוש, למה שזה מוקצה? בגד, כל רגע ורגע אני עלול ללבוש אותו, לא? אתם צודקים אולי, זה גם, גם השמירת שבת מביא את זה, אם בן אדם קנה בגד, הנה, דוגמה יפה, קנה בגד, והוא רוצה להחזיר אותו לחנות. רוצה להחזיר אותו לחנות. למה? רוצה להחזיר אותו לחנות. מבחינתו, אסור לגעת בבגד. למה? כי אם יגעו בו, פה, שם, זה, זה, מה יקרה? לא יחזירו לו, מה, נגעת, השתמשת, פה, שם. הבגד הזה, יפה, זה דוגמה, אבל זה לא בגד שהוא אמור ללבוש. זה בגד שמבחינתו, שאת שואלת שאלה טובה, מה דין עכשיו אם הוא אומר, אני עכשיו רוצה ללבוש אותו בשבת. זהו, אני מתחרט, רוצה ללבוש אותו. היה, לא יודע מה, צמוד, עשיתי דיאטה, אני עכשיו, יאללה, אני נמדוד אותו, יהיה טוב, אני לובש אותו. אז זה מותר. אבל אם מבחינתו עדיין הוא רוצה להחזיר את זה לחנות, מבחינתו הוא מקצה את זה מדעתו, לא נוגעים. לפי שמירת שבת, זה יהיה מוקצה. פשט משנה ברורה לאו דווקא, כי זה לא דבר יקר. תלוי אולי הוא יקר, אני לא יודע. זה תלוי בעלות שלו. אבל בגדול, שמירת שבת תגיד זה בעיה. אבל באופן פשוט, ודאי, גם שמירת שבת יודע, שאם עכשיו הוא אומר, בוא אני רוצה ללבוש אותו, פקע ממנו המוקצה, זה לא מוקצה. כי בגד, תמיד אדם רוצה לבוש, הוא לובש, אז יהיה מותר.
זה
נפגע מהתחשיבים
שגם רוצים לבוש למחרים, נביא
לא, לא, לא. דברים שרגילים ללבוש, תחשיבים, זה, אין בזה שום בעיה. גם אם זה יקר, וזה דרכם, ללבוש אותם ודאי, אם לא בשבת, אז מתי? נכון? בשבת. בואי קלה, לקראת שבת, צריך המופיע. בעיקר לכבוד שבת. צריך להתנאות. אם הוא צורך, אז הוא צורך שבת, אז זה אין בעיה. גם אם הוא עולה מיליון דולר. שמירת שבת, כן. אבל בתור הדבר שהוא לא משתמש בו אף פעם. אם מדי פעם באים אליו אורחים ואומר, יאללה, בוא נוציא את הגביע היקר, זה בוודאי לא מוקצה. אנחנו הזכרנו דוגמה של דבר שסביר להניח שאין מצב שתמש בו בשבת, כמו כלי פסח. פתאום הוא צריך. זה פתאום. זה בא משום מקום. זה יכול להיות בעיה, אבל אם יש לו איזה גביע שהוא פעם שבאים אליו אורחים פעמיים בשנה הוא מוציא אותם, זה ודאי גם לאשכנזים זה לא יהיה מוקצה. גם אם זה מאוד יקר. כי הוא, זה צריך להוליד צרכים שיוציאו את זה. אבל כלים של פסח בדרך כלל אדם מקצה אותם דעתו לגמרי רק לפסח. כן. לא, ליתר ודאי שלא. כי משתמשים וחייגים בו. זה לאיסור. או אמרנו שזה יכול להיות מוקצה מחמת חסרון כיס. לכן הכי כיף, הכי פשוט, פלאפון שקונים, גם לא לקנות את הגרסה הפשוט הכי יקרה, קונים 800 שקל. מספיק? מצודק? אייפון, אם ככה, 800 זה מספיק. וגם, לא צריך להשתגע על פלאפון. הרבה איזה שיעבוד גם. תיזהרו פה, תיגעו זה, זה. ליפול, ליפול, שמים לו את זה, קונים לו איזה חיסון. וגם הוא גם אפשר להשתמש בו, הוא גם לא הכי משוכלל, לא יודע מה, כל מיני צפצופים מפה. ואז אפשר להשתמש בו בתור לשון מעורר בשבת, אפשר לקום בשבת, התפילה בעזרת השם. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם שהכל יהיה בדברו. אז גמרנו מוקצה מחמת חסרון כיס. תראו, זה גם מאוד יכול להיות גם פה עוד דוגמאות שיכולים להיות מכונת תפירה, דברים, אם זה טאפ או משהו, לא בטוח, גם מערכת, תלוי גם. מערכת מאוד יקרה, מכונת תפירה, כלי חשמל כאלה ואחרים שהם יכולים להיות חסרון כיס. ואז אסור להזיז אותו בשום אופן. תכף נראה היתרים. אנחנו עוברים למוקצה מסוג, ראינו, כלי שמלאכתו לאיסור, והיתר, חסרון כיס. עכשיו, שהוא רחב יותר, זה מוקצה מחמת גופו. גופו. זה לא כלי, כי כלי, יש בו גם אולי שימושים ליתר, זה חפץ שאין לי איתו שום מגע ושימוש בשבת. מה אני צריך, מה יש לי לעשות איתו בשבת? כגון מה? אבנים, אפר, יכול להיות מאוד גם כל מיני מאכלים שיש בבית שאין לי מה לעשות איתם. למשל, פתיתים לא מוכנים, תפוח אדמה, פסטה, דברים ש... מה יש לך לעשות איתם בשבת? אין לך מה לעשות איתם, כל עוד שלא בישלת אותם לפני שבת. בשבת הם מוגדרים מוקצה מחמת גופו. כל מיני דברים. צבע. מה יש לך לעשות? צבע של צביעה של קיר. מה יש לך לעשות עם זה בשבת? ממילא האדם מקצה את זה מדעתו לגמרי, זה באותה חומרה כמו של כלי, של מוקצה מחמת חסרון כיס. שזה עשו גם לצורך גופו וגם לצורך מקומו. אבל מה פה? פה, בשונה מוקצה מחמת חסרון כיס, פה, הדברים האלה, אם אני מערב שבת, אני מייעד להם שימוש מסוים, אז אני מצא אותם כלי. זאת אומרת, אבן, מצד עצמה אין לה שום שימוש בשבת, אבל אם מערב שבת אני מייצר לה שימוש, כמו למשל האבן הזו, אני מייחד אותה, אני מייעד אותה. זה לאו דווקא במעשה, אפילו אני אומר, האבן הזאת, אני צריך אותה תופסן לדלת. אז האבן הזאת היא לא מוקצה בשבת. אני יכול לקחת אותה ולהשתמש בה בתור תופסן לדלת. זה מוקצה מחמת גופו. זה שאני צריך, בתנאי שיש לי שימוש בדבר, שימוש של היתר, אני צריך לייעד לו מערב שבת. ודאי עדיף מעשה, אבל גם במחשבה ספציפית. זה אני צריך, כן.
כל שבת
זה חדש? לא. אם כבר זה נמצא שם, נגיד, אבן שנמצאת פה למשל. נגיד פה היה פה הדלתות שם, פה היה איזה אבן נראה לי, עד שהגיעו החתולים. אז היה אבן שם קבועה ש... יודעו שאם רוצים לפתוח, שמים את האבן הזאת, זהו, זה הפך להיות כלי. האבן הזו יכולה להישאר כל הזמן בתור, נעלמה האבן הזאת, אני רוצה אבן אחרת, אני לא יכול. כי אבן זה מוקצה מחמת גופו. איך? כן. זה מוקצה חמור יותר. יש מוקצים שמקלים בהם יותר, אבל למשל, אומרת הגמרא, מה קורה עם ילד בוכה? הוא מחזיק אבנים או כסף. כי הם כסף ואבנים זה אותו סוג של מוקצה. מה יש לך לעשות עם כסף בשבת? כלום. זה כמו מוקצה מחמת גופו או חסרון כיס. אין לזה שום משמעות, כלום. כסף בשבת זה כמו אבנים, אין לזה שום משמעות. אז והילד בוכה, האם מותר להרים אותו או אסור להרים אותו? מה אתם אומרים? אבל הוא מחזיק מוקצה ביד. אתה מרים אותו, אתה מרים את המוקצה. הוא לא עוזב אותו, מחזיק אותו חזק. איך? אבל אתה מרים גם מוקצה. מה עושים? איך? תינוק, ילד שלו, לא... איך? שירות, אתה עמוק קצת. זאת אומרת, אני לא מתכוון להרים אותו, אבל... אז בגלל שזה מוקצה חמור, אז יש גם דבר כזה. הוא רוצה להחזיק את זה, שחרר לו את היד וזה. מרים, צריך להרים את זה. זה לא שזורקים את הילד והולכים, לא, זה לא... אפשר להרים אותו, גם בלי האבן. אז... כן. הרבה פעמים ילדים אוספים כל מיני גורטאות על הדרך.
לא, נגיד, ששחקים
שלוש מקלות בסניף, לא הולכים להצטרף. זה בעיה להרים. סתם מקלות, כן? כן? או בוא נשחק שלוש, חמש אבנים או שלוש מקלות, לא יודע איך זה נקרא. צאו להרים ככה סתם. אם זה מראש סדרו, מראש אמרו, זה המקלות שלנו, מעולה. אז סתם לסוף מקלות. צריך לשים לב, כן? כל הדבר שאין לו שום שימוש, הוא מוקצה, זהו, כלום. הוא הדין גם קליפות וגרעינים, למשל. מופיע שאם יש קליפות שבעלי חיים אוכלים אותם, ויש בעלי חיים כאלה מצויים בשכונה, למשל, לא יודע, קליפות שבעלי חיים אוכלים, אבל כמעט ואין, כי אין לנו בעלי חיים שמסתובבים. כלבים חתולים לא אוכלים קליפות. אין לנו בת יענה מסתובבת שאוכלת קליפות גרעינים. אז כל הקליפות, בהגדרה פשוטה, שהם לא רואים לבעלי חיים, זה לא קליפות של לא יודע מה, של קליפות של אוכל וזה, לא יודע מה, אור של, של דג וזה, שזה כן ראוי למאכל, חתול או משהו. קליפות שלא, קליפות של גרעינים. זה מוקצה, ולכן, לפי השמירת שבת, זאת אומרת, מה הדין אם אדם מפצח לקרקע, מפצח גרעינים? יש כאלה שמה? מקפידים במוקצה, ומה הם עושים? מפצחים ו... אפילו לא נוגעים בזה. מה יפים? מותר או אסור? מותר או אסור? מפצחים, שזה עם אוכל אין בעיה. לוקחים את הגרעין ואז מה עושים? מותר, שאלה איפה אדם נמצא, נכון? אם הוא נמצא לבד בבית, שיעשה את זה. אבל אם הוא נמצא בחוץ, יש הרבה מקפידים לעשות את זה ככה, אז יש איזה איסור חמור. מה האיסור? מלכלך. אז מה כן עושים? אז אומר שמירת שבת, אומר, אדם יכול לפצח, ולמרות שהוא עכשיו אוחז את הקליפה, הוא יכול לקחת אותה, הוא לא חייב לעשות פו ולהעיף אותה, להחמיר כמו שכאלה שמחמירים, לוקח את הקליפה ומיד שם אותה איפה? בפח. עובדיה אומר, זה דרך אכילה הרבה פעמים שאדם פצח, משאיר ביד, פצח, משאיר ומפצח, משאיר איזה כמה קליפות ככה, ואז קבוטה, הוא יכול לזרוק אותה. זאת אומרת, לא מיד. הוא זורק אלא מפצח כמה, ככה מביא עובדיה יוסף, שזה אפשרי, ואז זורק. עכשיו, מה קורה? זאת אומרת, רק צריך להעיר הערה קטנה, שאם זה קליפות, יש הרבה פעמים, ודאי בגרעינים שחורים, שמפוצצים במלח, שאז הקליפה היא לא מוקצה. למה היא לא מוקצה? כי עדיין המלח של הקליפה הוא ראוי למאכל. ופעמים אנשים ככה אפילו יכולים למצוץ את הקליפה וככה לטעום את הטעם של המלח. אבל לרוב גרעינים זה בלי ככה. אלא גמרת הקליפה, ודאי גרעיני אבטיח, גמרת, אין בזה כלום. אלא כן, לא הורדת כמו שצריך, אבל בגדול יודעים לנסות, אז הקליפה היא מוקצה לכל דבר. אז מה עושים? אז אם אמרנו שפח לידי, אני זורק פח לידי. אבל מה, אני אפצח, אני צריך ליד פח לידי, ליד הפח? אז מה עושים? אז הדרך הכי טובה, סקית. יש בעיה, למשל, מוכרים סקית או צלחת. צריך להקפיד שיש בעיה של מה, אם אני לוקח עכשיו את הקליפות ו... ושם אותם על הצלחת, אז מה אני עושה? הקליפות הן מוקצה, שמתי אותם על צלחת, אז מה קורה? שהצלחת הייתה ראויה לשימוש, ואז הקליפות אסרו אותה, כי אסור לטלטל את הצלחת, כי היא בסיס לדבר האסור. זה בעיה. אז אני עושה בסיס דבר אסור. אז מה כן עושים? לפני שאני מפצח את הגרעינים, לוקח איזה 2-3 גרעינים, שם אותם בצלחת, ואז אני יכול חופשי לפצח לצלחת. ואז מה קורה? הצלחת היא לא נאסרת. למה? כי בסיס לדבר האסור והמותר, ואז זה מותר. כלל, רוצה לפצח גרעינים, אני מביא צלחת לפני, שם בזלום של איזה גרעינים, פיסטוקים, שקדים, מראש אני שם איזה שני גרעינים שלמים, ואז אני יכול לפצח חופשי. כן. לא, לא, בכלל לא. בכלל לא. גם אם צריך את המקום, אני לא יכול. אבל מה כן? כן, יכול להיות שיש מצב כזה שהרבה פעמים בשולחן שבת, מה שקורה, שיושבים, גרעינים, ואז מפצחים, צמים, מפצחים, כל השולחן נהיה מה שנקרא בלגן של קליפות, לא מקפידים לשים בצלחת, כמו שאמא אומרת, שמים סביב הצלחת, אז זה יש מה שנקרא דבר שהוא נקרא גרף של ראי. מה ההגדרה הזאת? ראי. זה הגדרה בהלכה. שבהגדרה הפשוטה, אם למשל יש צועה של קטן או כי, בהגדרות מוקצה הפשוטות, ראי זה כי בהגדרה המילולית, בהגדרות הפשוטות, אסור לך לקחת את זה, למה? אין בזה שימוש בשבת, זה מוקצה, זה כלום. זה מוקצה מחמת גופו, אין איזשהו משמעות, שום כלי, שום כלום. מותר לטלטל את זה בשבת. למה? כי זה סירחון. גם אם זה מוקצה מותר. לכן, פח למשל. פח, ודאי שהוא מוקצה. פח הוא מוגדר כלי, הוא לא כלי, סליחה, הוא מוקצה מחמת גופו. ולכן פח, אני לא יכול סתם לטלטל אותו. הרבה פעמים, תשימו לב, ש... מפנים את השולחנות עם הניילונים, לא מביאים את הפח ליד. לא. צריך לקחת את הניילון לפח. כי מה שמותר לפנות, מותר לפנות, הרי זה גם יש פה מוקצה, מותר לפנות כי זה מה שנקרא גרף של זה, סירחון נשאר ככה בשבת עם שולחן ככה, עם מלא קליפות, מלא זבל. אז מותר לפנות את השולחן, את הניילון, לצורך העניין במדרשה, ולוקחים את הניילון לפח. אז אם אני מביא שקית, שקית, פותח שקית, מכניס, מעולה. אני יכול להתקדם, אבל להתקדם לאיזה כיוון? אני יכול להתקדם לכיוון שאני הולך להוציא את הפח. כי פה יש לי מוקצה. אני רוצה להוציא את הפח, אז אני מתקדם, מתקדם, מתקדם. אלא אם כן יש אפשרות שאני לא יכול להרים את השקית בלי... זה גם יכול להיות, בלי שיש לי פח ליד. כי זה נשפח, ילחלך, זה, אז כן אני יכול להקדים את הפח, אבל בגדול צריך לשים לב שאני צריך להביא את הפח לזבל, לא את הזבל לפח. ולכן, פח רק שהוא מתמלא, יש כאלה מקפידים, אני יודע שיש כאלה שלא שופכים פח בשבת. יהיה 10 שקיות, לא נורא, לא מפריע. סוגרים, שמים בצד, לא מפריע. אבל בגדול, פח, רק שהוא מתמלא או שהוא מסריח בשבת, אפשר לזרוק אותו בשבת. סתם ככה לא מתעסקים בפח. כן.
מה אסור להרים זבל מהרחובים?
זה שאלה מעניינת. מה הדין? אם אני רואה עטיפה של פסק זמן. יש? אני צודק? פסק זמן זה הצהוב הזה, נכון? זה מוקצה או לא מוקצה? סופר מוקצה. אם זה עם בפנים ממשהו, אין בעיה. אני בא פותח, גם צריך לשים איפה אני שם את זה. פותח פסק זמן, מוציא, הופ. מה מברך? לא יודע, לא הסתבך פה עכשיו. מברך משהו, לא משנה מה, אוכל, נשאר לי עטיפה, צריך לשים איפה אני שם אותה בשבת. לא זרוק אותה ככה, ואז היא מוקצה, כי אני בשום שימוש. אבל מה עד אם אני רואה בחוץ? טיפה של פסק זמן. זה הייתה שלה, נכון? אם מותר להרים, עושים בה, פח. כן. שאלתי פעם, אמרו לי, שכן. בסוף אתה רב לי או שאלתי. למה כן? כי בסוף, למה אתה מרים? כי אתה מנקה את ארץ ישראל. צריך לעשות דבר כזה או לא? מה אתם אומרים? ואני אסיים בזה. צריך או לא צריך? כן? מקפידים על זה? בירושלים, בכותל, פשיטה, אני לא אומר בירושלים. בתל אביב. כן? מקפידים, רואים איזה זה, מרימים, שמים בפח. שלכם ישראל, דימי. גאולה קרובה לבוא. זה יפה. ככה רואים לכלוך, מרימים. לחם, כן. אם רואים לחם, יש מצווה להזיז אותו. לא חייב להרים אותו, להזיז אותו הצידה. אסור לדרוך עליכם. אבל אתם רואים גם לכלוכים וזה, יפה. מדין, ניקיון, כן, נכון, אני צודק, נכון? ניקיון של ארץ ישראל, נכון? כל הכבוד. יפה. טישו עם גם או שטישו זה כבר לא? תלוי, בקורונה או לא בקורונה? גם טישו? כל הכבוד. אה, נגמר הקורונה, זהו, נגמר. נגמר הקורונה. ברוך השם, אני כבר לא זוכה קורונה. נגמר, ברוך השם.
רב, אתה תכלס, התפעת זמן מסתכלים. אז אם ההלכה אומרת שלהרים בשבת לחלוך מה...
זה
כאילו, אני
שואלת,
האם
מותר... לא, להרים סתם, אבל ניקיון ארץ ישראל, אתה עושה את זה לצורך מצווה. ולמה אתה עושה את זה?
כי יכולה לא
לדעות. כמו מה? יש דברים, למשל, דבר מאוס, אמרנו שכן. אם אדם גם במוקצה, כן הוא במוקצה, כי זה זכות הרבנן. אם למשל אדם, בעניין מוקצה, יש, כמו שאמרנו, הפסד מרובה או משהו כזה. אפשר להקל בזה. ליצור, נראה תנאים שאפשר, אבל בגדול, אם זה לצורך מצווה, אז יהיה מותר לעשות את זה בשבת. המטרה שלי, אני עושה מצווה, זה מותר. כן. לכולם, כן, כן. זה הפתרון הכי טוב. איך נראו לפתרונות אחרים? אפשר לנקות את השולחן אולי, על ידי אמצעים מסוים, כן.
אבל ברור שזה לשם מצווה אחרת. אני שואלת כאילו, מתי מותר לשנות ההלכה לשם מצווה אחרת?
כי מוקצה זה ייצור יחסית קל. אז יש, גם כבר בהלכה יש, הנה כמו שאמרנו, דברים שהם נהיה פה לכלוך גדול. אז אי אפשר להיות ככה בשבת, אז זה מותר. זאת אומרת, כבר במוקצה, חז"ל נתנו לנו גדרים שכן אפשר להימנע, שכן אפשר לעשות פעולות שהן עוקפות, נקרא לזה, ככה את האיסור מוקצה. אז זה מותר. אני שאלתי את האם אני לא בוודאות, אני שאלתי את השאלה הזו, אני חושב את הרב ליאור שאלתי, כמו שלצורך, אם אדם עושה את זה למטרת ניקיון ארץ ישראל, זה מותר בשבת. הוא עושה את זה לצורך מצווה. אז כן, בעזרת השם, סוכת, בעזרת השם רחמים ושלום, אמן סלע.